כוונה צו יועץ של הבורא.
אבל מעשה איננו עשוי.
הוא היה משתדל מאוד בתורת הכוזר.
עד שהיה משמש בעבודת היכל בקורבנות והצבולים שלי. כל אשר המשתדל המעשים להם היה מלאך בא אליו הלילה ואומר לו כוונתך וכן יום עשה איננו רצוי. וגרם את זה לחקור על האמונות והדתות והשאיר בסוף ולבב מהפסולים. אנחנו נשארנו בקושייה. התוכן של החלום, כוונתך רצויה ומעשך איננו רצוי, חורה מלמד שכדי לעבור ממצב של גוי, עובד עבודה זרה, למציאות של יהודי, אין צורך לשנות את הכוונה, אלא רק לחפש מעשה. כלומר, השינוי צריך לעשות בעולם העשייה. אין המלך נטבע בחלומו לשנות את עולם המחשבות, הערכים, הכוונות שלו, אלא רק לחפש מעשה אחר. אנחנו רואים שבסופו של דבר זה לא כך, משום שהמסקנה הייתה, גרמנו זה לחקור על האמונות והדתות. דווקא מתוך מה שאומרים לו, מעשך אינו רצוי, הוא חוקר על האמונות והדתות. שאלה איך הגענו לזה? מה היחס בין מעשך אינו רצוי לבין אמונות ודתות? לכאורה שתי סוגיות. אנחנו רואים שבתחילה באמת המלך כך הבין את הדברים, שהדרישה ממנו היא לא להשתנות בעולם הכוונה, אלא בעולם המעשה. כיוון ש... הוא היה משתדל מאוד בתורת הכוזר, שהיה משמש בעבודת היחל והקורבנות בעצמו, בלב שלהם. זה נתון, זה האיש. כל אשר הוא משתדל במעשים ההם, כן, אז הוא, זה ברור, ההשתדלות נעשית בתחום המעשים יותר, לא בתחום הכוונות. אומרים לו בחלום, כוונתך רצוי, המעשך אינו רצוי. מי הוא האיש הזה? זה האיש אשר משתדל, משמש, לעבודת היחל והקורבנות בעצמו בלב שלם. ועכשיו הוא יודע שצריך יותר להשתדל. במה? במעשים. כלומר, שינוי מעשים. בכל זאת, בא אליו המלאך בלילה ואומר לו, כוונתך רצויה ומעשך איננו רצוי. ועכשיו המלך הוא אדם אבוד. כי מה הוא יעשה? השאלה היא, כיצד המלך למד מן החלום לחקור על האמונות? צריך לחפש מעשים. אתה רואה שבשלב שני, משום מה, אני עדיין לא בארתי את זה, בשלב שני משום מה, המלך, הוא לא עובר להשתדל במעשים יותר, אלא הוא מחפש אמונות בדתות. הוא רוצה לחפש דתות. אבל זה לא מה שכתוב כאן. זה הוא מחפש אמונות ודתות. לא כתוב אמונות ודעות. כאן. עוד יותר, אבל השאלה מה המקור שלו. אפשר... השאלה מה המקור שלו. שפעם בדקתי את זה אולי. לא ציין. אי אפשר לדעת האמונות והדעות. אז השאלה היא, המלך הזה אחרי שה... חלום נשנה עוד פעמים, אחר שמשתלבים המעשים, אז הוא, יש לו איזה מעבר לעולם האמונות. האם האמונות זה לא לחזור אל הכוונה, שהיא כבר אושרה בתור כוונה טובה, כוונתך רצויה? אז מה הטעם לחפש אמונות? לחפש מעשים. לכאורה מה שאתה עשת המלך זה ככה, זה פשוט מאוד. עכשיו יותר ללכת לפילוסוף להגיד לו, מה עושים אצלכם? יגיד לו את רשימת המעשים, יעשה, עד שחלום יפסק. אחר כך יעשה את המעשים של כולם. עד שיגיד לו, זה בסדר. אבל הוא עובר מטמורפוזה, כלומר, לאחר שהחלום חוזר, הוא הולך לחפש אמונות, כאשר זה לא החלום. החלום מדבר על המעשים. ולכן, אני חושב שאומרים לו, מעשך איננו רצוי, הוא מבין, אחרי שהחלום חוזר כמה פעמים, שהם מדברים איתו על מעשה מסוג אחר. מה הכוונה מעשה מסוג אחר? דיברנו בשבוע שעבר שהמלך לא מצא כי אם את עבודת הקורבנות. כשאמרו לו, בתחילה, מעשה אינו רצוי, הוא ישתדל יותר בעבודת הקורבנות. ואין מעשה אחר. משום שהמעשה הרגיל זו הפנייה של האדם אל הבורא. החפץ בקשר ובמפגש ובשייכות שנעשית באופן שאדם הולך ומתחבר, הולך ומתקשר, באופן היותר עמוק, רגשי שלו הוא בקורבן, שבו יש לה התמסרות של האדם כלפי מעלה, ומסר את המנוע. לאחר שנחלשו כוחות החיים, הפכו את זה לתפילה, תפילה. אחרי שנחלשו עוד יותר, הפכו את זה לשירה. כשנחלשו עוד יותר, הפכו את זה לריקוד. וככה הדברים הולכים ונעשים זולים. מכל מקום, העיקרון הוא הפנייה של האדם אל הבורא, ממנו ולא ממנו. כשאומרים לו בהתחלה מעשך איננו רצוי, אז הוא מבין שצריך לשפר בתוך המעשים עצמם. אבל לאחר שהחלום ממשיך, הוא מבין שצריך לחפש מעשה מסוג אחר. סוג אחר של עשייה, לא אותה עשייה המוכרת, דהיינו לא פנייתו של האדם אל הבורא. סוג אחר של עשייה. צריך לראות דבר לא ידוע. אנחנו הרי יודעים את הכוונה. הכוונה הוא מעשה שבא מעת השם. לא מעשה שאדם מתוך תחושותיו, מתוך נטיית הדבקות שלו, הוא יוצר אותו. מעשה זה הוא בריאת אנוש, אלא מעשה שבא מעת השם. זה חסר משמעות, לכאורה. המעשה שבא מעת השם הוא חסר משמעות, משום שמה יש בו? אין בו עונג, אין בו דבקות, אין בו התחברות, אין בו השתייכות. בכל מקום יש מעשה אחר, אחר במהות. כמובן זה דבר בלתי נתפס. אני אומר שמה שהרב סידון הביא את המשל של היינריך היינה, זה באמת משל יפה מאוד, אסביר אותו כאן. היינריך היינה היה אומר, בהתחלה הייתי יהודי. היינה היה משורר שבשלב עם ירדתו, היה אדם גדול מאוד, השפיע השפעה רבה לתרבות בגרמניה ובצרפת. בהתחלה הייתי יהודי, האלוהים ראה אותי, אבל אני לא ראיתי אותו. אז פשט הדברים של היינה זה, לא ראיתי אותה כי היהודים מושפלים. אחר כך הייתי נוצרי, אני ראיתי אותו והוא לא ראה אותי. זאת אומרת, יש הרבה פסלים בכנסיות, אתה רואה את האלוהים, אבל בטוח שהוא מסתכל עליך. בסוף נסעתי אפיקורס ואז אני לא רואה אותו והוא לא רואה אותי. אני אומר, פרפרזה על המשל של היינה, הנצרות ועבודה זרה, מלבד האסלאם, הנצרות ועבודה זרה, הם רואים את האלוהים, אבל האלוהים לא רואה אותם. הם פונים אל האלוה. כלומר, האלוה זה אובייקט שצריך לפנות אליו, צריך לדבר איתו, צריך להתרפק עליו. האם מישהו מכיר במקורות היהדות מקום שכתוב, אנחנו אוהבים אותך השם? יש מקור כזה בפסוק, מאמר חז"ל? יש, ואהבת את השם עליך, זה ציווי, לא רק השם, אבל האם יש מקום שבו כתוב, אני אוהב אותך? יש מקום כזה? מודרני. אז זה ברור גם למה זה ככה, בגלל שזו פנייה רגשית מדי. אמר לשם, אני אוהב אותך, דבר שהוא... הוא על גבול ההגשמה. אבל גם, זה לא פנייה יהודית, הוא קרוב מדי. יש מצב כזה שעושים איזה משל כזה שכולם קוראים את המשל ומחבירים, ואז הם מבינים שזה לא זה. זה שיר השירים. פעם ראיתי איזה אדם מודתי, הביא אותו לבית הכנסת, איזה צפרדי, הגיע כאילו נחת מהירח, מסכן, הגיע לשיר השירים. ראיתי את הפעמים שלו, אנחנו קוראים את זה שיר השירים, אז שאני ילד קטן, אני יודע את זה פעל פה. אדם עלה ככה כחיר, אבל אני זוכר, אז ילד, הוא לא הביא לי משהו שהוא רשע. אז אלה שסמרו, לא, זה לא, זה לא, זה לא מה אתה חושב, זה לא. כשיש דבר כזה, זה אפשר. וזה משל הוא כל כך, כל כך ברוטלי, שזה לא זה. אז אתה יכול להיחשף להרגשות הרבה יותר עדינות. זה לא רוצה, אם אדם אומר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא כמו שאני אוהב את אשתי ואת ילדיי, מחלף באמת, זה מחלף. זה לא טוב. אבל אם הוא יותר תיאור כזה, גשמי. ברור שזה לא זה. ואז נבוא למה שיותר אמרת. אבל אצל עבודה זרה, עובדי עבודה זרה, לא רק שאמרו, אנחנו אוהבים אותך. אוהבים אותך זה ביטוי מהטרמולוגיה הנוצרית, זאת אומרת שמדברים כל הזמן על אהבה. אצל עובדי עבודה זרה, הדברים הרי היו הרבה יותר פשוטים. המלכות האלוהית הייתה פשוט חלק מהחיים. תהילים. אין שם אבל. תהילים זה... על מה אתה מדבר? תהילים? הוא מצפה. מצפה. זה כן. הוא מצפה. הוא מבקש לאור. אנחנו בדרך. זה מצוין. יש מצד ואהבת. אנחנו לעולם בדרך. אהבתי כי ישמע השם. בכלל זה לא... בכלל מכוון להשם. הוא להשמיע. אז... מצפה לדבקות. זה בדרך. מה? אהוב. בסדר. זה טוב מאוד. אהוב. כל האהבות מתנגזות אליו. אבל זה לא אותו דבר כמו להגיד, אני אוהב אותך כמו, הגעתי לנקודה שנקראת אהבה. לעולם אתה בדרך. להגיד ירא אפשר. תמיד יש הדרך לאהבתו. אבל ירא זה ריחוק, זה אתה יכול להגיד, זה באמת מבחינתך, אבל אהבה היא ביטוי של שייכות. נראה לי שאין דבר כזה במקורות היהודים, אבל אני לא חותם על זה. אני יכול לחתום על זה שבדי שכמעט אין דבר כזה, וזה מלמד משהו. אבל אצל עובדי עבודה זרה זה לא ככה, משום שהמפגש שלהם עם האלוה הוא אינסטינקטיבי. זאת אומרת, מבשרי כזה אלוה, זה משפט שכל עובד עבודה זרה הוא מהדברים היותר פשוטים לו. הנוחות האלוהית בעולם היא ממש כמו הנוחות של הגשמים והרוחות. השמש והירח, באותה מידה גם יש נוחות אלוהית בעולם. זה מעורר הערכה מצד אחד, עד כמה העולם המטאפיזי הוא הופך להיות עולם ממשי, ומצד שני זה מעורר דחייה, כיוון שהדבר הוא קטן. כמובן השלילה הגדולה מהחיוב, אנחנו אין לנו את מה שעשו עובדה וגזרה, אנחנו לא יכולים לרקוד עם הרגליים על האש, וגם אנחנו לא יכולים לשרוד בבשרנו באקסטזה ובטירוף, וגם לא לשכב על מיטה של מסמרים, ולהתבודד 4 ימים בלי לאכול. אין לנו את האקסטזה הזו, משום שהמסלול של האמונה שלנו הוא ארוך 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 עד שהוא מגיע לחיים, אז הוא... הוא נשאר תיאורטי, כי נגיע מעולם רחוק, אבל כשהכל מתחיל מעולם הזה, אז אתה יכול מאוד להלהיב את עצמך. זהו המצב של עובד עבודה זרה, שהוא לעולם מחפש קשר, הוא מבקש קשר, שייכות, אבל מה שמזלה של מלך כוזר אומר לו זה שיש מעשה אחר, כרגע הוא לא יודע להפיין אותו, ואנחנו אומר, המעשה הבא מעט האלוה, זה שידוד מערכות, ולפי משלו של אין ריחיין, זה אומר, בעצם אתה עומד עם הגב לריבונו של עולם, והמעשה מגיע אליך. אתה נכון? זאת אומרת, הגוי עומד עם הפנים לריבונו של עולם, הוא מסתכל על האלוה ומתמסר אליו. לעומת זאת, אנחנו בישראל, בכלל לא מתמסרים לבורא. תפילה דרבנן. אם כן, זה... נכון, אז הקורבנות דאורייתא שלנו זה ודאי מצווה. ולא מצד ההתמסרות. וכל מי שיגיד זה התמסרות, אז יגיד זה טעם, אבל זה רק טעם הבעלמא.
מה עושה קודם?
רגע, רגע, רק שנייה. רגע, אני לא הספרתי. בעצם מה שיש פה זה מעשה שלא מגיע באופן שאתה רואה את האלוה, אלא מגיע מעט האלוה ואתה ממשיך אותו. זה סגנון העשייה שלנו. זהו סגנון העשייה שלנו. אנחנו מניחים תפילין, מניחים בציצית, שהן לא פניות אל האלוה, אלא הן המשך הערה. מצווה היא שורש ואנחנו מיישמים. רק לכאורה אני מקטין את עם ישראל, משום שהגוי רואה את האלוה, כלומר הוא עומד מול האלוה, ואנחנו עומדים עם הגב לאלוה. למעשה מגיע מעט האלוה אלינו. רק הכלל אומר ככה, הגוי שרואה את האלוה, זה האלוה שמצייר לעצמו שהוא רואה אותו. כלומר זה באמת האלוה שהיינו ראה בכנסייה. כן, בנית לך אלוה, ואז אתה רואה אותו. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. רק תכלית הענווה שלא יראני אדם וחי, היא מאפשרת לנו להיות קשובים לדבר השם שיבוא אלינו לפי היכולת. לא במפגש של פנים בפנים, אלא אחור בפנים. אנחנו עומדים אחורינו, והאלוה משפיע עלינו את שיפור המעשים, ואנחנו משתייכים לשפע האלוהי. וזה אני אומר על דרך כלל, אבל העיקרון הוא שיש פה מעשה אחר, סוג אחר של מעשה. אני אומר שלכן כתוב פה, אני רוצה להרוויח פה עוד דקדוק אחד. בהתחלה, כשמדובר על הקורבן, על החלום, אז כתוב ככה. נשנה עליו חלום, פעמים רבות, כאילו מלאך מדבר עמו. חלום, ובתוכו מלאך. עכשיו כתוב, כל אשר היה משתהל למעשים ההם, היה המלאך בא אליו בלילה ואומר לו, כבר נצחה רציה ומעשך איננו רצו. מלאך בא בלילה, כבר לא חולם. טוב, תגיד, זה פשיטה. המלאך בא אליו בחלום. מכל מקום מושמט פה החלום. הרב קפח כותב שזה לא מובן, הלשון הזאת לא ברורה, צריך לבחוק את המשפט הזה. כל אשר היה משתהל למעשים ההם, היה שומע בלילה, כבר נצחה רציה ומעשך איננו רצו. ואני אומר, זה בכוונה. משום שמה קרה? הוא שמע חלום עם מלאך. הוא שם את הדגש על החלום ולא על המלאך. דיינו, על הקרביים הרוחניות של האדם. על התחושות, על האינסטינקטים, על הרגשות. ומתוך עולם הרגשות שלו ניסה למצוא מעשה חדש. ואז מי שחוזר אליו כל הזמן זה המלאך. אתה שוכח את המרחב. אתה שוכח את השליחות מאת האלוה, שהיא הנטייה האינסטינקטיבית היותר עמוקה שלך, באמת. זה מה שמגיע לעולם הרגשות שלך. אתה שוכח את המלאך, אתה שוכח את המרחב, יש לו מעשה מסוג אחר. למעשה מסוג אחר, כנראה קוראים אמונה. אני אומר, בטרמינולוגיה הסופית כנראה קוראים לזה אמונה. כלומר, יש כוונה שהיא תישאר רצויה. מהי הכוונה הרצויה? זוהי הגישה שמתוכה האדם בא לעבוד את השם. זה נשאר תמיד רצוי. אבל יש מעשה מסוג חדש שכנראה זוקק עולם חדש של דעות. וזוהי האמונה. האמונה שרק מתוכה אפשר להגיע אל המעשה הזה מהסוג החדש. צריך להיבנות עולם רוחני חדש לגמרי. כלומר, המעשה החדש שאנחנו מחפשים, זה ברור שאין הכוונה שיש מפה שתפנה אותנו למטמון של הוראות היצרן, שתמון באיזה מקום, שם יוקבים המעשים החדשים והכל יהיה בסדר. המעשה החדש זה שידוד מערכות. לכן הוא דורש עולם חדש של הגות, ועולם חדש של אמונה, ומכאן הגיע הביטוי לימוד אמונה. האמונות שמביאות לידי מעשים חדשים. לדעתי, לכן כתוב פה, מעשך איננו רצוי, ולא מעשיך אינם רצויים. כלומר, מעשיך אינם רצויים זה דגש, ודגש על ריבוי הפרטים. לא כתוב מעשך, כאן המעש שלך, זה כולל כוונה ומעשה אחד. המעש זה הכללות המעשים. הגישה אל המעשה, איזו שאיננה רצויה. אחרי צריך ללמוד עולם חדש, עולם אמון חדש. מה זה ישר?
זה בא ליהודים, יש דרך לקדוש ברוך הוא על ידי המצוות.
כן, אני דיברתי על זה כבר. ממש בקיצור, האם ספר הכוזרי זה ספר לגויים או זה ספר ליהודים? המלך כוזר גוי, אבל הוא עוד התגייר. אני חשבתי לומר ש... זה שהגר עומד פה ביסוד הספר הזה, הוא כדי להבליט את מושג הסגולה הטהורה. כלומר, יש פה אדם שמה שדוחף אותו הוא רק נשמתו הפנימית. אין בו דחיפה שנובעת מקורות חייו, מראש המסורת ודת, חוק ומשפט, אלא רק כל נשמתו הפנימית הסגולית הוא קורא בקרבו. לכן ספר הכוזרי הוא ספר ליהודים, אבל שבא לברר את מושג הסגולה, ללמוד אמונה מתוך מושג הסגולה. ובאמת גוי זה לא שלך, זה לא...
זה חלום כאילו באמת לא היה כל כך שלח,
מצד האמס. עמדה נשמתו על הר סיני, של המלך הזה. אבל יש בו שתי בחינות. מצד נשמתו, הגר הייתה לו סגולה גם לפני שהוא התגייר. זה נכון או לא נכון? אז לא רוצה להתגייר מטל סגולה קודם. דיברנו על זה, לא קשייה, אולי דיברתי על זה ממש בקיצור. לא קשייה. עם מצד הנשמה, עם מצד הרוח. את הנשמה לא צריכים לגייר, את הרוח צריכים לגייר. וכן את הנפש. יש לו נפש ורוח של גוי ונשמה של יהוד. אז השילוב של מלך כוזר הוא משהו יוצא מן הכלל. מדוע? כי הדחיפה שדוחפת אותו היא דחיפה יהודית טהורה, סגולית. אבל עולם ההכרות שלו, עולם התודעה שלו, עולם גוי, זה היהודי הכי טוב. כלומר, זה היהודי שמצד הדחף הפנימי, הרי הוא האחרון שתהיה לו סיבה להיכנס לתוך כרם בית ישראל. אז מה שדוחף אותו זה הנשמה הפנימית שלו. אבל כל צורת הביקורת והחשיבה שלו תהיה הכי רחוקה. זה טוב, כי אתה צריך לענות גם השאלות הכי רחוקות. וכנראה שיש תשובות שלענות עליהן דווקא מזווית כזו. אני לא אמרתי את זה, שזה מגיע מתוך עמדה אגואיסטית. זה לא יותר כפי מתאים. להפך. להפך. עובדי עבודה הזרה, הם בעלי המסירות נפש, הם מתפצלו לאיש יותר בקלות מאשר יהודה. מדוע? משום שכשם שאדם מוכן להיהרג למען ילדיו. נכון? יש אנשים כאלה שיגוננו על ילדיהם לגופם. ואפילו אם הם לא דתיים, אפילו הם לא יהודים. משום שתחושת השייכות והקשר היא תחושה שהיא חלק מהחיים. זה לא דבר שצריכים ללמד אותו. זה במסגרת החיים. הקשר אבא-בן, קשר חי. אז אותו דבר, עובד עבודה זרה מחובר אל הבורא בקשר בן אבא. זה דבר שהוא חלק מהחיים. הוא ממש לא אגואיסטי. הוא חי. ויש בו עוצמות, עוצמות נפש אדירות. גם זה לא אמרתי. זה יהיה מצד השתלשלות הכל. איך אמונה עליונה מאוד הופכת להיות דבר חי. עבודה יותר קשה. תראה, אני אגיד לך, עוד לך משל פשוט מאוד. יש אחד, יש לו בבית חתום, מאוד אוהב, אתה מלטף אותו. עכשיו יש לו קושה, אני באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא כמו את החתום. בוא נהיה אגוני, תראה איך אני... ככה, זה היחס שאני אחת רבו של עולם. טוב, לא חתום, תינוק. לא יודע, משהו התינוק שלנו אומר, ככה אני אוהב את הקדוש ברוך הוא כמו את התינוק הזה. יש שתי תשובות. תשובה אחת תגיד, הקדוש ברוך הוא לא פחות מאשר התינוק, הוא אבא שלי. צריך לאהוב אותו יותר. כמו אבא שלי. אז אתה הופך לאט לאט את הקדוש ברוך הוא לאבא, אבינו שבארץ. פקפוקים הזה, אם יש דבר כזה, אבינו שבארץ. איך אבינו שבשמיים? אבל האם יש אבינו שבארץ? במסורת של האשכנזים אין דבר כזה, בתתקבל. קודם אברון זה ישמעיה. נכון? אין והר השם. יש גם והר? בספרד יש?
יש בעל ישראל בכלל.
עכשיו... זה אולי בספרד... טוב, אז יש לזה דיונים לגבי אבינו שבארץ. האם יש דבר כזה, אבינו שבארץ? זה ביטוי די קצת מצרי, אבינו שבארץ. אבינו תמיד בשמיים. מדגישים את זה. הוא לא בארץ. אז אני אומר, יש אפשרות אחת להפוך את אבינו לאבינו שבארץ, ואז אתה חובר איתו, להפוך להיות חלק מהחיים שלך. האמת היא שאי אפשר להפוך אותו, אתה צריך כזה. עובדי עבודה זרות היו כאלה לימים, כי הם לא הגיעו את האמונה הפשוטה והתאימה, אז אתה לא יצא מהכל. זה לא, הוא ממש נוכח אצלם, מדרגת נוכח. השאלה, אתה יודע באמת שאבינו הוא מציאות רוחנית, אתה לא יכול לאהוב אותו כמו את הבן שלך או כמו את אבא שלך. אז מה יהיה? זה יהיה משהו כזה שכלי, זה גם לא שכלי, אתה לא יכול לדרגל על בספר. זה עולם שלם של אמונה, שבסופו של דבר הוא גם הופך להיות עולם רגשי. ראינו, העיקר הוא נובע מזה שהמפגש, המפגש של האלוהים איתנו, השפעה ושפע של חיים ורוח. בתוך זה יש גם השפעה רגישית וגם דבקות שהיא ממש בחיים. אז זה מהלך ארוך ארוך, המהלך הזה. הוא יקרה, והיו מסורות הנפש. אבל סתם גוי, של פעם, לא של היום, עובד עבודה זרה של פעם, יכול להיות שימות יותר בקלות. לא כואב לו. אנחנו כואבים. איזה שכואב. האקסטזה של עובדי עבודה זרה, זה דבר שאין לנו אותו. מה אפשר לעשות?
יש את אש.
נכון. כן, רבותיי, שידוד מערכות, זה מה שיש פה. מה שנשמתו הפנימית של המלך דוברת בתוכו היא צא מהצטגנות שלך. תחפש עולם חדש, שבו המעשה הוא לא לפי הכוונות של האדם, אלא ישנן אמונות שמתחברות לדתות, כמו למעשים. ונברא עולם חדש. וצריך סבלנות בשביל לתפוס את העניין הזה, כי זה עניין של ספר.
מה זה כוונתך רצויה? כוונתך
רצויה זוהי הגישה שבה האדם ניגש לעבודת האלוה. הוא ניגש בלב טהור, אין לו פניות, אין לו נגיעות. מלך כוזר זה עובד עבודה זרה במדרגי העליונה שלו. אני אין יודע למי הוא עבד, אבל נגיד שהוא עבד לשמש, זה באמת האמין שהשמש זה מקור כל חיים, מכל דבר טוב שיש בעולם, ומתוך כוונה טובה, בלב טהור, ומתוך מידות טובות, ויושר, הוא היה עובד השמש. באמת, בגישה הזאת אין הבדל כל כך בין ישראל לבין גוי. זה ההכנה, עבודת ההכנה, זה ישר. אבל לא לבלבל בין זה לבין המושג אמונה. זה ברור פה שיש פה כוונה ויש פה אמונה. כוונה זה המוטיבציה ל... האמונה זה מערכת ההגות, הדעות, שהיא מובילה למעשים בסוג חדש, זה מה שהוא מחפש. ותמיד זה יהיה ככה. אמרו, רבותיי, נעבור לפילוסוף, יש לנו קצת זמן. אנחנו לא נוכל לקרוא את הפילוסוף כמו שצריך אם לא יעבור עליו קודם. צריכים לקרוא אותו, בדרך כלל לא כך צריך להכין פה, אבל הפעם הזו כן. לקרוא טוב את הפילוסוף. אם לא, לא, זה לא יובן. אני אישית כבר ניסיון שאני לא מעטות בזה. זה לא יובן. צריך לעבור פה מילה, מילה, לקרוא את זה פשט. לדעת מה כתוב. בלי הסברים מופשטים. פשוט מה כתוב. כי יש פה סדר. הכל פה מדוקדק. יש לי ניסיון, אם נלמד את זה ברצינות, אנחנו נגיע עד חנוכה, כלומר, עד שנתעסק ביוונים. נעד פה את הסוגיה הזו, ואין לי שום כוונה לעשות את זה, כי למרות זה מאוד, אני לא יודע אם זה מעניין אתכם, אבל אותי זה מאוד מעניין. למרות זה מאוד מעניין, לא יותר מפעמיים. לכן צריך לקרוא, ואנחנו נזכור, אני זוכר שרבי יעקב לא מלמד את זה, אנחנו חושבים, לא קוראים לפנים.
לא
מלמד, הוא יעקב
יוצא מנגד.
את העיקרון. אני זוכר שרבי יעקב אומר, איך זה השאיר אותנו? באיזה עולם אנחנו נציב אחרי?
כן,
כן. זה מזמני שאני שמעתי את זה בשיעור עונש. על זה אני לא אדבר. זה כבר היה וגם יהיה. אנחנו בשברים. יש פשוטה שלפניה, יש לאחריה פה זה השברים. אמרו, כי כאשר ראה מלך כוזר בחלומו, כי כוונתו רצויה אצל הבורא, אבל מעשהו אינו נרצה וציווהו בחלום, ובקש המעשה הנרצה אצל הבורא. אתם רואים את ההגדרה? שאל פילוסוף אחד על אמונתו. כל דבר בספר הזה הוא משמעותי, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מדוע הפילוסוף ראשון? הסדר הוא פילוסוף נוצרי ישמעאלי ואחר כך ישראל. נכון שזה הסדר ההיסטורי. כלומר, הפילוסופיה קדמה לנצרות, היא קדמה לאסלאם, ומלך כוזר הוא עובד עבודה זרה שהיה ראשון. מבחינת ההיסטוריה של אומות העולם, עבודה זרה, נצרות, אסלאם, עבודה זרה, פילוסופיה, נצרות, אסלאם. זה ברור, זה הסדר ההיסטורי. צריך שיהיה מסודר. אבל מבחינת ההיגיון זה לא צריך להיות כך. משום שהעולם של הפילוסופיה הוא עולם היותר רחוק מעולמו של עובד עבודה זרה. זה לא הגיוני שזה מה שיעשה מלך כזו. כי הפילוסוף עשה בדיוק את ההפך. הוא הוציא את האלוה מן העולם. אין בכלל חוויה דתית. אבל, כדי לשכנע אתכם שאני צודק בקושייה הזו, אז תראו דקדוק חשוב מאוד. פה כתוב, שאל פילוסוף אחד על אמונתו. יש פה בעיית פשט קשה מאוד. מה אתה מחפש? אמונות ומעשים. אתה הולך לפילוסוף שאתה יודע שאין לו מעשים. שירת השאלות על אמונתו. אהב דווקא, לא פלוגר מה. זה כן דווקא, מדוע? תעברו לנוצרי. ושם כתוב, קרא לחכם מחכמי אדום, שאל אותו על חוכמתו ומעשהו. תעברו לישמעאלי, לא לעבור ליהודי אחרי זה, רבותיי. אחר כך קרא לחכם מחכמי ישמעאל, שאל אותו על חוכמתו ומעשהו. אני מבין שאפשר להגיד, המלך לא ידע כלום, אמר, תביא את כולם. תביא, כל מי שיש לו מה לומר, תביא. אבל רואים בדברי הכוזרי לא כך. אולי הוא לא ידע את תמצית הפילוסופית, כי הוא היותר רוצה של הפילוסוף. אבל הוא ידע שבפילוסופיה לא תמצא מעשים. זה עולם של אמונות ולא של מעשים, בדלך הדת. את זה הוא ידע. שהפילוסופיה לא מחויבת לשום מעשה. זה הנושא בפילוסופיה, האריסטוטלית. כשם שהוא ידע של הנצרות ולאסלאם יש מעשים, כמו שיש להם אמונות. עכשיו, קושייה, אני מבין שיש קושייה שאצל היהודי הוא קורא שאל אותו על אמונתו. זה לא אומר שהכל פה לא מדויק. זה אומר שכשאתה פונה ליהודי, אתה לא שואל אותו על מעשהו, בגלל שזה ברור לך שאין כלום שארית בני ישראל. היהודי זה מציאות של פעם. מה שנשאר ממנו היום זה רק פילוסוף. מה שעושה היהודי זה ודאי טעות. נשאר ממנו איזה איש עגות כזה שאולי דרכה אפשר להתחבר. זה חשוב, שם זה דבר שתורם מאוד ללימוד של הפסקאות של בעניין המפגש של מלך כוזר עם החבר. כי אני חוזר, המלך כוזר הולך לפילוסוף כשהוא יודע שהוא לא יקבל את התשובות שם. כי אצל הפילוסוף אין מעשים, יש רק דעות. דעתי, לאור הדברים הוא כך, שמלך כוזר הוא אדם שחרב עולמו. זה אדם רציני מאוד, אדם שיש לו חזיונות, שהם מהותיים לו, והוא יודע שזה קולו הפנימי שדובר בתוכו. והוא יודע ש... כל מה שהוא עושה, שעשה עד היום, בעולם האמונה, זה לא זה. מה שהוא עשה עד היום, זה המצאה שלו. הוא בדל לעצמו דת. הוא ניסח את מערכת הקשרים שלו עם הבורא דרך העולם החווייתי שלו. כן, מה שמאוד חזק אצל עבודה זרה, זה כידוע לא הספר. זה עולם של החוויות, לא מרגשות, אלא חוויות, חוויות חזקות מאוד. אין ערך הודו. וזה נגמר. ברגע שאמרו לו, מעשך אינו רצוי, באופן מהותי מעשינו רצוי. כלומר, זה לא שתוכל למצוא מעשים רצויים. בעולם הזה שבו אתה חי אין מעשה רצוי. זה אדם מרוסק. אדם שלא נשאר לו כלום בחיים. אדם שהגיע למיצוי החוויה האנושית. אבל באמת הרי מה שקרה לו זה שהוא יודע שהאלוהות היא דבר הרבה יותר נשגר ממה שאתה תופס, ממה שאתה חש. דבר הרבה יותר עמוק מאשר האקסטאזה הרגשית שבתוכך. הוא לא יודע עוד מה הוא מחפש. אני יודע שעולם החוויות לא ייתן חיים, למרות שקוראים לזה חוויה, מדומה לחיים. עולם החוויות לא ייתן, לא ייתן חיים. זה יודע. ומה קורה לאדם שאיבד את האמון בכוחות הרגע שלו, באינסטינקטים שלו? הוא מחפש פתרון לחידת החיים. בשלב הזה תבוא הפנייה לשכל. הרי אתה מחפש כוח מכונן, כוח בונה את החיים, כוח שייצר ויגדיר עולם חדש של עשייה. עד עכשיו השכל לא היה כלי שיפוט. הרי העובד עבודה זרה הוא בהתעלמות גמורה מהשכל. השכל איננה מלא תפקיד בחוויה האמונית אצל עובד עבודה זרה. מדוע? בגלל שאם מבחינה שכלית אנחנו נוכיח שאנחנו לא פה, אז בגלל זה לא נהיה פה. השכל הוא הרבה יותר חלש מהחיים. אז אם מבחינה שכלית אתה תוכיח שהאלוה הוא לא עץ ואבן, זה יבטל את הצורך למפגש חי עם עץ ואבן. זה החיים שלך. הם ודאי לא אומרים שאלה הוא עץ ואבן, זה בכלל לא מתחיל מזה. יש להם צורות של מפגשים, אז השכינה שורה בעץ ואבן. אז זה לא מתחיל משאלה שכלית, אצלם הכל בחיים. השכל, פשוט אין לו מקום. התפקיד של השכל אצל עובד עבודה זרה זה, אם הוא נגר לעשות שולחן ישר, ואם הוא אדריכל, שהבניין יצא טוב. אבל אין תפקיד לשכל בעולם האמונה בכלל. פשוט לא התחום שלו. זה רוסק. הדבר הזה רוסק, כי מעשך איננו רצוי. אתה צריך לחפש עולם, לבנות עולם חדש של עשייה. נעשה ניסיון כזה, שאנחנו יודעים שהוא לא הוביל לתוצאה הנכונה. אבל נעשה ניסיון כזה, זה עולם הפילוסופיה, שהוא עולם שמודח על פי השכל. צריך ללכת לראות מהי התוצאה שאליה מוביל השכל הטהור, לנסות למצוא שם את התשובות. כשאתה אוכל תפוח אדמה, אתה מבין מה שאתה עושה? אתה מבין מה שאתה עושה?
אני יודע שאני חשבת על זה.
אתה מבין? חשבת על זה?
למה דווקא תפוח אדמה לא? למה כן לאכול?
אתה חושב על זה כל פעם. אתה משקיע בזה מחשבה, בעניין הזה. זה. גם להיות דבק באלוה זה כמו לאכול תפוח אדמה. זה חלק מהחיים. זה יופי. זה חזק מאוד, בגלל זה אנשים שרים בהודו. אותו דבר. אותו דחף דוחף לשניהם. זה קיומי, זה כמו לאכול ארוחת בוקר. תפסיק להיות פילוסוף. זה קיומי. מה? כי היה שלב שבו אני פעם הייתי מדבר על זה בשיעור, אבל אני חושב שהזמן עובר, אני רוצה להצמד יותר לפשט הכוזרי. זה דברים של הרב לגבי שחיטת יצרה של עבודה זרה. אז אצל עובדי עבודה זרה יש כמה שעות נמצאים בתקופה הקודמת, וזה הזמן הנחות של האנושות, של ההגדלה של התמונה. היא לא באה אצלנו די ביטוי, אין לה מספיק יכולות. זה עמי המזרח. לא, לא בשביל הדברים האלה. אז כשהייתי ילד קראתי ספר על איזה אחד שהיה ראש ממשלה באחת מהמדינות של הודו, יש שם לא יודע כמה, אולי 19, לא יודע. ועוד. אז זה ראש ממשלה באחת המדינות של הודו, הבריטים חינכו אותו, וידוע הם היו שם, הבריטים הלכו לחנך את ההודים. לא יודע כמה הם שם, אולי 150 שנה, אולי 200, לא יודע. היה שם משנה למלך, והודו, עשו חיים משוגעים שם. וזה היה להם ארץ שלמה לשירותה. עד שיום אחד זרקו אותם משם, אבל הם הלכו שם לחנך את ההודים, אז הם גם הכירו ראשי ממשלות. כי האדם הלבן הוא לא פסיבי. האדם הלבן כשהוא מגיע למקום הוא רוצה לתקן עולם. והוא תאר פה את האווירה. אז לקחו איזה ראש אחד, עשו אותו ראש ממשלה. הוא עבד לפי הספר, בנה מערכות השקייה, שפיס מודרניזציה ומשהו לא נורמלי. ואז בגיל 60 יצא לפנסיה, עלה לאיזה מנזר בראש פסגה אתר גבוה, ונשאר שם עד סוף יומיו בתור נזיר, כאילו אף פעם, הוא עשה בסטואר בלונדון, אז זה היה גלגול הזה שלו. אם הוא הגיע גיל 60, זה עכשיו הולך למנזר. אפשר גם להיות פטאלי בצורה של עצמו. מה הבעיה? עכשיו, אין את המדינה, זה מנמר. זהו, השלב הבא בגלגול, זה אתה עולה למנזר ולא נדע כי בא לקרבו, והוא הולך עם הבגדים שלהם, בגדים עצמאים, הולך כאילו לא לברוש, זהו שם במגזר, אין לא רואה אף אחד, הוא למד בלונדון, זה היה בגלגול ההוא, בגלגול חדש, מה הבעיה? אחד שבגלגול לפני שהוא נולד היה פרה, מה הבעיה שהוא יהיה חצי מהחיים שלו מלומד בלונדון וחצי שני בחיים הוא יהיה פקיר, מה הבעיה בזה? הבריטים פה איבדו את כל האימים, לקחו, מוסיף עוד אחד, עוד גלגול, יש לי מחכה גלגולים. אז יש גם מצב כזה בחיים. כל חלק מהחיים, זה לא תמונה. זה הגענו מה ש... עד היום, זה פשוט לא יאומן מה שקורה שם. לא יאומן כי סופר, איזה שפלות של חיים. אבל זה ראוי להערכה באובן הזה שזה קיומי. זה אינסטינקטיבי. טוב, לא מגיע להם הרבה הערכה. כי אחרי הכל זה מגיע מתוך, זה חזק כזה, זה לא יתבטל כל כך מהר, אבל זה נמוך מאוד.
למה הערכה כזה? זה מפעל השלטים. קורא להם עצמם.
לא תרגיל להם יישר כוח על זה. יישר כוח לא מגיע להם על זה, אבל אפשר להגיד להם, אשריך, שאתה, יש באיזה בחינה שאין לנו, בסדר, יש בחינה שאין לנו, נכון, אנחנו יודעים את הדבר הזה, יש בחינה שאין לנו, נכון. גם לחתולים, לארנבות, יש גם כמה בחינות שאין לנו, אנחנו מודעים לדבר הזה. אין שום ספק שיש להם מנגנוני הגנה מפותחים משלנו, נכון, ובכלל... בטבע יש כל מיני פרחים ודגים, עם כל מיני מנגנון הגנה יפים מאוד, וגם אם יש מנגנון אחד, מכניזם של אמונה, שהוא חזק מאוד, אבל הוא לא מגיע מתוך תמונה, אלא מגיע מתוך החיים. זה דבר חזק מאוד, תדע לך, זה דבר חזק מאוד. יום אחד הוא גם יקרה אצלנו, רק הוא יקרה אצלנו, הוא יכול לתת את כל ה... זה יבוא בתור השלב האחרון. אחרי כל ההתעדות הרוחנית והשכלית, גם זה יגיע אל החמה. זה עוד יקרה. כן, העולם של עבודה זרה הוא לא נובע מהשכל. זה מעליב אותו לדבר. זה בכלל לא עולם המושגים שלו. זה מגוחה. יש אותו... האם נראה לך הגיוני שהאלוהים יש לו 9,000 התגלמויות? אני לא יודע כמה יש לו, אבל נראה לך הגיוני. זה, אני שייך אם זה הגיוני או לא הגיוני. זו הסיבה, לפעמים אנשים אומרים לי שהאפיקורס הכי גדול הולך להודו, שמה שהם תשתיות הכי גדולות שיש בעולם. דברים הכי מטורפים יכולים להיות שם איזה אלוהים קוף, לא יודעת, דברים שלא שמעת או זה מעולם, הוא חוזר ואומר את זה בצורה מכובדת, כי יש שם עוצמות. מגיע להם, אומרים לו, דבר מושכל, לא, יש פה גזירת הכתוב, מה שזה היה טיפון ועדו לך, זה לא נראה לי הגיוני. מה זה הגיוני? היית שם עם האל הקוף ועם הקלי ולא יודע, עם כל הדברים, זה היה בסדר. וזה, קיבלנו דוח עיתונאי, כמה התרשמת מהזה, וגם אתה ישבת שם במקדש, וזה היה חזק מאוד, ועצמות, אנרגיות, עילות וכל זה. באת אלינו, בואו נתן לכם, זה רק הכתוב, זה לא מסתדר. טוב, מה התשובה? התשובה שהם יותר משכנעים איתנו. זאת אומרת, באמת יש שם איזה קוף אצלם בנפש. או, לא משנה, אני אומר לי שהאלוהים של ההודים, אני לא יודע, אני אומר שאף אחד לא מצא לספור אותם, זאת אומרת, יש שם כמויות בלתי נדלות, והם לא שיטתיים, כלומר, אני מבין, פעם קראתי זה תיאור של אדם מערבי, אני רוצה להקיע להודו, עושה למפות את העסק, בואו נסדר את הדברים. נסדר את הדברים, לא צריך לסודר, בואו נסדר. מה הייתי לסדר? איזה יום אתה אוכל תפוחי אדמה, איזה יום אתה אוכל אורז? שיהיה מסודר, תגיד לי, באיזה יום זה? אני רוצה לאכול את התפוחי אדמה, את האדמה של האורז. שחלה, זה מסודר, מה מסודר? זה פה חוויות, זה בכלל אתה מגיע מעולם אחר, מה זה שייך שיהיה מסודר? זה היופי, זה לא כל כך מסודר. בכלל זה לא צריך להיות מסודר, אין פה, השכל לא עובד פה. לא סופרים אותם, אף אחד לא סופר, אף אחד לא כתב מיתולוגיה הודית. מסודרת. היא לא מסודרת. זה כלום אחד גדול. זאת אומרת, זה הכל מגיע מתוך האדם. אחר יהיה לה נחש, תשעה ראשים. כמה ראשים יש לה נחש שם? יש נחש אחד עם ראשים. מה זה חשוב? אני לא יודע אם הנחש של ראשים או מפיל. לא זוכר כבר, אבל מה זה חשוב? בפקדרי העיקרון הוא ש... יש שם נחשים, פעילים, מטעות, וכל מיני חוויות עזות מאוד של כל הדברים כאלה. שהצד השווה שבהם הוא שזה מגיע מהקישקס. וזה בסדר. אין לנו שום טענה לפיהם, רק שיעזבו אותנו בשקט. לא כך מתייחסים אליהם בספר הזה. נכון, רק פעם אחת, ההודים מכעיסים את אנשי הדתות, אומה מופקרת. בסדר. השני מלך עוד. איפה אתה מדבר על זה? אמרתי על זה משהו פעם, לא דיברנו על זה. לא דיברתי על זה. זה לא לדבריי, זה קשה מיני ובי. צד אחד אומר, ההודים הם לא מופקרת, ובוזים את אנשי, מכניסים את אנשי הדתות. הקדוש ברוך הוא זה מלך עוד. זה אפילו לפני ואחרי. כלומר, מלך עוד זה פה יהיה עוד מעט. לפני, שם כשהביא את מלך עוד הוא בסוף הזה. שם באזור הזה, אבל גם אחרי זה שפעם מלך הודו. כשמדבר על מתן תורה, אומר, המשל בזה, חברים שהולכים על הודו, פרשות השלוחים שלו. צריך לעיין בזה. יש שם משהו בהודו. יש משהו. בתמצית הייתי אומר ככה, שכתוב ש... פה כתוב שהודו, הודו זה... פה כתוב שההודו זה מבנה פרס, זה בכוזרי, שם זה צאי פרס. והרמב״ם אומר, פרס, כן. ותירס זו פרס. ותירס זה מבנה יפת. יפת זה הצד החיצוני של שם. זאת אומרת, איך שהדברים נראים לפי... לא לפי האמת הפנימית שלהם, אלא לפי הצד שמתבטא באופן שיכול לתפוס האדם, או בשכלו, או ברגשו. עכשיו, אתה לוקח את הצד של יפת, בדרך כלל יפת, הוא מסתכל על שם ולומד משהו, אבל הוא מתפתח כל הזמן. אתה לוקח את יפת שלא השתנה, כלומר, יש יפת של יד שם. אתה מתחיל רק יפת הכי רחוק משם, זה הודו, הצד החיצוני של שם, כשהוא קפה במקום. אבל אחרי הכל, יש שם משהו שתוכל למצוא משהו קצת אורגינלי, כלומר, הצד החיצוני, תחפש שם, תוכל למצוא בהודו טעם זקיני. אמר לי חבר שלי שהרב גץ, זכר צדיק לברכה, לא היה לומד רפואה סינית בשירותים. כי יש שם משהו. אני לא אמרתי רפואה סינית, אבל בטוח הייתי אומר את זה בשירותים. אבל ליתר ביטחון שאלתי את רצוי, אז מה הוא אומר על הדבר הזה עם רפואחים בשורתי? אז הוא אמר לי, יש שם משהו. משהו יש שם, מה יש שם? את הצד החיצוני של שם. סינתי אותו גרוע, זה בכלל. ועוד יש להם פחות איזה משהו מעניין שם. סינתי לך, נרדמו כולם. שם, כמו שאתה מתרחק, המצב מחמיר. ועוד הוא... יפן זה הכי רחוק, נכון? יפן זה קטסטרופה. יפן זה לא יאומן כי יסופר, מה שקורה שם של היפנים. כלומר... אז פעם קראתי בצויפה, עיתון, קראתי שעשו מחקר בעולם, שאלו מי מאמין בכוח עליון? לא חשוב באיזושהי הגדרה. כל כוח עליון שהוא. אז בכל העולם 97% ענו שהם מאמינים בכוח עליון. חוץ מאשר היפנים, ש90% שאלו מה זה. לא חלק, הם לגמרי מוסגרו שם. אתה הולך רחוק. רבותיי, השלב הבא, אתם יודעים יותר גרוע מהיפנים. האבוריג'ינים. זה קטסטרופה. אלה עם ה... איך קוראים לזה? נו? בומרנג. אלה הבומרנג. אין לך ללכת עד שם. זה רק חם. אתה עושה מדבר. חוזר אליו. באמת זה ככה. האבוריג'ינים זה משהו. זה כמו שאתה הולך... איך הפתגם הרומי? האור יוצא מהמזרח, נו, אקס אוריינט לוקס. נכון, אקס. האור יוצא מהמזרח, אקס אוריינט לוקס. כן, לוקס ואור, אוריינט זה מזרח, ואקס זה יוצא. האור יוצא מהמזרח, אז המזרח זה ביחס לאירופה. אתה מגיע, זה מרכז היישוב. המצב מחמיר שם, חומת סין, משהו בגרמן. העולם קפה שם מרגע. ההודים זה איכשהו מיד פרס, יש שם, יש שם תנועה קצת. זה פרקוס כזה שזה. אבל מה קרה? אדם ערבי, הוא נמצא אחרי הפילוסוף. זה ברור מה קרה. זאת אומרת, השלב הראשון היה שאדם התייש מעולם האינסטינקטים שלו. אחר כך הולך אחרי השכל. כשהוא נשבר מזה לגמרי, התרסק לגמרי, הגיע למסקנה שהשכל לא הביא אותו שום מקום, חזר לעבודה זרה. זה ברור שזה מה שקורה היום. עכשיו, אנחנו בניפוץ השני של האשליה. הכל התרסק, אין כלום.
פה אי אפשר, אחרי זה שירים.
מי שידע מחבילי?
לא, יש רבע לשמונה.
12 דקות ערבית, מה אתה אומר?